אדם עושה הרבה דברים בהרבה כיוונים, אבל יש לה החיבור הנפשי שלו לאן הוא מחובר. יש אדם עובד ניקיון, עובד לפרנסתו קשה. 14 שעות ביממה הוא עובד קשה. באיזה מוסד גדול מאוד. ומתפרנס בדוחק, הולך הביתה בלילה, עם הכסף שהוא מקבל בעבודה שלו, יושן, אוכל, נמצא עם המשפחה שלו, עם הידידים שלו. תשאל אותו מה הכתובת שלך, אוטומט הוא יגיד לך תמיד את הכתובת של הבית שהוא גר. הוא לא יגיד את הכתובת של המוסד שהוא עובד. תשאל אותו, תגיד לי, אתה נורמלי? 14 שעות ביממה אתה נמצא במוסד, רק 10 אתה נמצא בבית, אפילו פחות מ-10, הנסיעה הלוך, נסיעה חזור. יותר מזה, הקרוב ל-10 שאתה נמצא בבית, חלק גדול מזה אתה יושן בכלל. אז למה אתה אומר שאתה גר שם? לשם הוא קשור נפשית. הוא עובד 14 שעות, עובד ניקיון באותו מוסד, כדי שבעשר שעות שהוא נמצא בבית, הוא יוכל להיות בבית וליהנות מהחיים שלו, להיות עם המשפחה. אבל, אפילו זה קצת זמן, אבל הקשר הנפשי הוא לשם. אדם עושה הרבה דברים בחיים, אבל הוא צריך לבדוק את עצמו. איפה הקשר הנפשי האמיתי שלי? איפה השמחה הטבעית שלי? יש הרבה אנשים מחוברים להשם בר חזק, אבל גם לזה ולזה 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 ולזה, עוד רשימה של דברים. אני צריך לדעת, זה חייב לבוא על חשבון החיבור להשם יתברך. כל אחד ואחת מעם ישראל, במקום הכי עמוק בנשמה, מחוברים חזק מאוד להשם יתברך. נספר סיפור מחזל, סיפור שהיה לפני הרבה יותר מ-1,000 שנים, גם יותר מ-1,500 שנים. סיפור שהיה בזמן שכבשו הגויים את בית המקדש, זה קרוב ל-2,000 שנה. אומרים חזל שבשעה שהגויים כבשו את בית המקדש, עוד לפני שהם החריבו אותו, הם רצו שהראשון שיכנס לגנוב בבית המקדש יהיה יהודי, להשפיל את עם ישראל. שבשעה הכי קשה לעם ישראל, בשעה שהגויים כבשו את בית המקדש, בשעה שהולכים לצאת לגלות, מישהו מתוכם, מעם ישראל, נכנס למקום הקדוש ביותר בעולם וגונב שמה. אז הם הכריזו, מי שיכנס לגנוב פה בבית המקדש, מה שיקח יהיה שלו. הם לא הכריחו אף אחד, לא שלקחו חרב, אמרו מישהו או שהוא נכנס או שמי יודע מה עושים לו, לא, רק פיתוי. כי זה הם רצו להשפיל את עם ישראל, להראות להם, הנה אחד משלכם בשביל להרוויח כסף, תראו איך לא מאמין בקדושה של המקום בכלל. ההיגיון היה אומר שאף אחד לא יסכים. בשעה כזו קשה לעם ישראל, רבים סבלו, רבים נהרגו, רק עכשיו הפסידו במלחמה, הפצועים וההרוגים שוכבים על הרצפה, ללכת לדרוך על ההרוגים, לדלג בין הפצועים כדי להרוויח כסף, ולמה? לגנוב במקום הכי קדוש בעולם. מי יסכים כזה דבר? אף אחד. אבל לצערנו לא כך היה. היה יהודי אחד שהסכים, קראו לו יוסף משיטה. הוא נכנס לבית המקדש והוא גנב משם את המנורה. מזעזע. אם אחד היה שואל אותנו, אחד כזה, יש סיכוי שאי פעם יחזור בתשובה? היינו אומרים, אין סיכוי. כזה אדם שלילי. אין, זה מקרה אבוד. אבל לא כך היה. כשהוא יצא עם המנורה ביד, אפילו הרומאים הזדעזעו. אמרו לו, תיכנס לבית מקדש, תיקח משהו אחר. אמר להם, לא. לא מספיק שיחסתי את השם ברך פעם אחת, להכיס אותו פעם שנייה, אינני מסכים. הם התחילו לפתות אותו בהרבה כסף, בתפקיד בכיר, הוא בשום אופן לא מסכים. התחילו לאיים עליו במוות, בייסורים קשים ומרים, הוא בשום אופן לא מסכים. הסוף היה, אומרים חז"ל, שהם הרגו אותו במיטה קשה מאוד. הם ניסרו אותו במסור שמנסרים בו קרשים. ובשעה שהיו מנסרים אותו למוות, הוא צעק, אבל מה הוא צעק? הוא לא צעק על הכאבים, אלא הוא צעק, אוי לי שהכעסתי את בורי, אוי לי שהכעסתי את בורי. הוא הצטער על זה שקודם הוא נכשל. השאלה שצריך להבין פה, איך אדם עושה כזו מהפכת חיים ברגע? קודם, שיא הרשע, אחר כך שיא הצדקות. מוכן להרג ונהרג בשבילו להיכשל. ויתר על הפיתויים, סבל ייסורים, קשים מאוד. וכשמנסרים אותו הוא לא צועק על הכאבים, הוא רק צועק על זה שהוא נכשל. אוי לי שהכעסתי את בורי, אוי לי שהכעסתי את בורי. איך עושים כזו מהפכה? התשובה היא, יש לאדם טעות גדולה בהבנה של השאלה הבסיסית ביותר בחיים. כשאדם רוצה לשאול את עצמו, מה השאלה הכי בסיסית בחיים מהשאלות הנוגעות אליי? יש שאלות חשובות מאוד, מה המצב, מלחמות גרעין, עניינים, אבל מה שנוגע אליך אישית, מה השאלה הכי חשובה? זה, מה אתה? כל אדם לשאול את עצמו, מי אני? מה אני בכלל? דהיינו, אדם מורכב מגוף ונשמה. את הגוף אנחנו מכירים. אחד מכיר יותר, אחד מכיר פחות, כל אחד כמה שלמד על גוף האדם. אבל הנשמה מה היא? הנשמה זה עיקר האדם. אדם בלי נשמה זה מת. כל מה שהבן אדם עושה בחיים ופועל בחיים זה מכוח הנשמה. הגוף זה משרת של הנשמה. הנשמה יותר חזקה מהגוף. מה זה הנשמה? רוב העולם לא יודעים. ואם נשאל בן אדם, תגיד, מה הנשמה שלך, טובה או רעה? מה בן אדם יגיד? שאלתי את זה הרבה אנשים. כולם היו אומרים, חצי חצי, חצי טוב, חצי רע. למה? יש לו שעות שהוא רוצה לעשות הכי טוב, יש לו שעות השם ישמור מה הוא רוצה לעשות. אומר האריזל, יש טעות לבן אדם שככה הוא חושב. והטעות הזאת מתחילה מזה שהוא לא יודע מה זה הנשמה. הנשמה, אומר הרמח"ל, זה אור אלוקי שבא מהשם יתברך. האריזל היה גדול המקובלים לפני כ-450 שנה בעיר צפת. הרמח"ל היה מגדולי המקובלים לפני כ-270 שנה, קבור בטבריה. אומר הרמח"ל, הנשמה של כל יהודי זה אור אלוקי קדוש מאוד שבא מהשם יתברך. כמו שקרני השמש באים מהשמש, ככה הנשמה זה אור אלוקי שבא מהשם יתברך. נשאלת השאלה אם ככה, איך יכול להיות רצון לרע? יתרה מזו, אריזה לומר, הנשמה היא כל כך קדושה, יותר קדושה אפילו ממלאכים, אז איך ייתכן לרצות דבר רע או רוחני מהשם בא חוצה דברים רעים? איך זה שיש בכלא כאלו שחס וחלילה שום שם על רצח, דברים קשים, אם הנשמה זה אור אלוקי שבא מהשם ברח, יותר קדוש אפילו ממלאכים? אומר האריזה, התשובה היא, כשהשם יתברך שולח את הנשמה לעולם הזה, הוא שולח את השני מלווים מוכנים שהם היצר הטוב והיצר הרע. היצר הטוב והיצר הרע זה לא הנשמה בעצמה, זה רק מלווים רוחניים שמלווים את הנשמה. אבל הנשמה עצמה שהיא האור האלוקי שבא מהשם יתברך, כולה קודש. אם היה לבן אדם רק את הנשמה בלי המלווים הרוחניים, כל אדם היה צדיק גדול שאי אפשר לתאר את הצדקות שלו. צדקות נוראה. יותר מהשיא של הצדקות שאדם יכול לדמיין בדמיון הכי רחוק. כל הבעיה שהנשמה הזאת מתמודדת מול היצר הרע ויש לה עזרה מהיצר הטוב, וזה התפקיד של הבן אדם להבין שהכוח הרע שבתוכו זה לא הוא בעצמו, זה אויב שמנסה להשתלט עליו. והדבר הזה מרומז בספר תהילים בפרק מ"ד. דברים נוראים מה עובר על עם ישראל, איזה צרות מהאויבים. אנחנו כולנו יודעים איזה צרות שעבר במצרים, איזה צרות שעבר בגלות בבל, איזה צרות שעבר בגלות רומי, באינקוויזיציה, בשואה, דברים נוראים. מתאר את זה דוד המלך בלשונות חריפים מאוד. ואז הוא אומר, כל זאת בעטנו, בעטנו בית א' ת' נ' ו', בלשון בעל עם ישראל, הדברים האלו. כל זאת בעטנו ולא שכחנוך ולא שיקרנו בבריתך. מה פירוש המילים ולא שיקרנו בבריתך? הברית בין עם ישראל להשם יתברך, מסביר הגר"א בביאורו לספר יצירה סוף פרק ראשון, יש כוח רוחני חזק בתורה הקדושה שמחבר את עם ישראל להשם יתברך, חיבור רוחני עוצמתי ביותר. אומר דוד המלך, ולא שיקרנו בבריתך. אם אדם אומר שהוא מנותק מהשם יתברך, זה שקר. יכול להיות שהוא חושב שזה נכון בטעות, אבל זה שקר. אי אפשר ליהודי באמת להיות מרוחק מהשם יתברך. במקסימום היצר הרע השתלט על הנשמה חס וחלילה, ולקח את הנשמה בשבי, והנשמה שבויה, ולא מתפקדת בצורה הנכונה. אבל החיבור קיים. החיבור קיים. הוא לא מצליח לפעול באופן מעשי אולי, אבל החיבור קיים. וממשיך דוד המלך ואומר, הלא אלוהים יחקור זאת, כי הוא יודע תעלומות לב. גם אם אדם מרגיש על עצמו, הוא רחוק מהשם יתברך, הוא שונא את התורה, הוא שונא את המצוות, הכל, הוא אנטי. זה היצר הרע, שזה לא הוא בעצמו, המלווה הרוחני שהשתלט עליו. הוא זה שמפעיל את הפה שלו להגיד כאלו דברים. אבל הנשמה עצמה, שזה הוא בעצמו, חושב את ההפך מזה. אלא מה, הוא לא מרגיש את זה? הוא לא מצליח להגיע לעומק הלב שלו, למקום הכי עמוק. על זה אומר הפסוק בתהילים פרק ד', פסוק כף ב', הלא אלוהים יחקור זאת, כי הוא יודע תעלומות לב. רק השם יתברך יודע את תעלומות הלב. קראתי סיפור פעם על מעשה שהיה בתקופת השואה. הנאצים, ימח שמם ויאבד זכרם, נכנסו לעיירה, אספו את כל היהודים שם להוציא אותם להורג. עמדו כל היהודים בקבוצה, חיכו. יצא מתוך הקבוצה אחד, ניגש אל הקצין הנאצי, ואומר לו, תשמע, זה לא צודק שהורגים אותו, מה יש? הוא אומר, הוא היה לפני הרבה שנים חייל בכיר, תפקיד, מפקד בכיר בצבא הגרמני, הוא רואה את עצמו כגרמני לכל דבר, לא שומר שום מצווה, אין שום עבירה שהוא לא נכשל בה, הוא התנצר כבר מזמן, גוי גמור, נשוי לגויה, הילדים שלו כולם בבית ספר של גויים, מה רוצים ממנו, אז מה, אם ההורים שלו היו יהודים, אז מה, בשביל זה להורגים אותו, הוא נאצי לכל דבר. אמר לו, אתה יודע מה, בוא תראה, בצד שמה, רחמנא ליצלן, עמד ספר תורה, על הרצפה שכב ספר תורה, שהנאצים הוציאו מהבית כנסת, ובדרך ביזוי שמו אותו על הרצפה. אמר לו, לך תדרוך על הספר תורה, ואתה יכול לחזור הביתה. אתה לא נהרג. הוא בא ללכת בשמחה, ללכת לדרוך על הספר תורה, הציל את החיים שלו. מגיע לפני הספר תורה, פסיעה אחת, לא יכול להתקדם הלאה. לא יכול. ניגשת במפקד הנאצי, שואל אותו, מה קרה? ביקשת לאט, אמרת, אין לך שום קשר ליהדות, עברת על כל העבירות, ביטלת את כל המצוות, נשוי לגויה, הילדים גויים. מה אתה, ביקשת לאט, את החיים שלך, הנה, אני נותן לך בקלות, דרוך, ולך הביתה. אומר, לא מסוגל, ומה, שיקרת אותי? אומר, בטעות. חשבתי שהוא, חשב שהוא מנותק לגמרי, הוא לא מסוגל לדרוך על ספר תורה. אומר לו, הוא יהרוג אותו על זה. אומר, רוצה שיהרוג, רוצה את האקדח, ירה בו והרג אותו. מה קרה פה? הבן אדם חשב שהוא מנותק לגמרי, אבל הוא לא היה מנותק לגמרי, רק הוא לא ידע את זה. על זה אומר הפסוק, הלא אלוהים יחקור זאת, כי הוא יודע תעלומות לב. את המקום הכי עמוק בלב, רק השם יתברך יודע. מה הדבר הזה נוגע לנו למעשה? שני דברים. גם אדם שמחובר הכי חזק להשם יתברך, כל היום מחפש איך ללמוד עוד תורה, איך לקיים עוד מצוות, איך לעזור יותר לאנשים, איך לברוח מעבירות, איך להיזהר לא לפגוע באנשים, כל הדברים הכי טובים. אבל צריך לדעת שבמקום הכי עמוק בלב, הוא מחובר עוד יותר חזק לשם יתברך. וצריך לראות איך לחפור לבפנים, להגיע לשם. שהמקום הכי עמוק בלב, המקום הכי קדוש שבתוכו, הוא זה שיפעיל את המעשים שלו. כי אז המעשים שלו יהיו הרבה יותר טובים. כמה שהוא טוב, תמיד יש מה להוסיף הלאה. ואיך מוסיפים הלאה? יש הרבה דרכים, אחת מהם יותר להוציא את עומק הלב, שהעבודה שם תהיה יותר מעומק הלב, אז מגיע למקומות יותר גבוהים בשמיים, ואז יורד עליו אור יותר גדול, מקבל עוצמות רוחניות הרבה יותר גדולות. זה דבר אחד. דבר שני, לצערנו הגדול, רוב עם ישראל כיום לא הולכים ממש בדרך התורה. לא כאן המקום לפרט איך זה קרה, למה קרה? זאת המציאות. כל אחד ואחד, בכל מקום שהוא נמצא, צריך להרגיש את עצמו שגריר של השם יתברך בעולם הזה. איך לקרב את עם ישראל יותר ויותר להשם יתברך? כתוב בתהילים בפרק ל"ז, מאדוני מצעדי גבר קוננו ודרכו יחפץ. שואל הבעל שם טוב זצ"ל, לכאורה ההתחלה של הפסוק הזה לא מתאים עם ההמשך. אתה אומר מהשם מצעדי גבר קוננו, איפה שאדם הולך השם בר שלח אותו לשם, בדרכו יחפץ, משמע לאן שמתחשק לו לשם הוא הולך. עונה הבעל שם טוב זצ"ל, לדוגמה אדם היה בשביל הביזנס שלו, המסחר, צריך לנסוע לארצות הברית, קנה כרטיס הלוך, כרטיס חזור, שילם על מלון, על מסעדה, נמצא שם למשך כמה שבועות. יום אחד נסע באוטו, איזה זקן אחד עומד, מבקש לו, אם הוא יכול לקחת אותו בדרך קצת, כבד לו הסלים לסחוב. אומר, אין בעיה, תעלה, איפה שמתאים לך לרדת בדרך שלי, הכי קרוב לבית שלך, תסמן לי, אני אעצור, תרד. כך הוא עשה. כמה רחובות נסע איתו הזקן, אמר לו כאן, ירד, הוא המשיך לנסוע. היה מבסוט על הדרך, הזדמן לו מצווה, מה יותר טוב מזה? כשהוא חזר לארץ, התגלה אליו אליהו הנביא, זה משל, לא שכך היה, אבל לא יצויר שהתגלה אליו אליהו הנביא, ואמר לו, תשמע, אתה יודע בשביל מה נסעת לארצות הברית? אמר לו, בטח, בשביל לעשות עסקאות. הוא אומר, טעות בידך. מהשמיים שלחו אותך בשביל אותה מצווה שעזרת לאותו זקן. הנשמה שלך הייתה צריכה את המצווה הזאת. אבל לא גילו לך את הסוד, שבשביל זה אתה נוסע, אז חשבת שאתה נוסע למסחר. הוא מיד התחיל לבכות, אוי ווי, אוי ווי. שואל אותו אליהו הנביא, למה אתה בוכה? עשית את המצווה, תהיה מבסוט. הוא אומר, לא, אם הייתי יודע שבשביל המצווה הזאת, נסעתי, בשביל זה שילמתי את הכרטיס הלוך, את הכרטיס חזור, את המלון, את המסעדה. הייתי עושה את המצווה הזאת הרבה יותר חזק. הייתי מהר יורד מהאוטו, מעלה אני את הסלים שלו, שלא יצטרך לסחוב, לתרוח, לסחוב את הסלים לאוטו. אחרי זה הייתי לוקח לו, הייתי אומר לו, איפה שמתאים לך לרדת, תסמן לי. הייתי אומר לו, כשהוא מסמן לי, רגע, אל תרד, תראה לי בדיוק איפה הבית שלך. מצוזע עם האוטו עד הבית שלו. הייתי יורד, מעלה לו את הסלים לקומה, מסדר אותם במטבח, מבשל לו את האוכל, עוזר לו לאכול. מה, אם זה מצווה כל כך גדולה, בשביל נסעתי לכמה שבועות לאמריקה, תן לעשות את זה הכי מושלם. לצערנו הגדול, אין לנו את אליהו הנביא שיגיד לנו, רגע, רגע, אתה עכשיו ירדת פה לשם בשביל זה, בשביל זה. אולי יש כאלה שכן זוכים שאומר להם, אבל רוב העולם ודאי שלא זוכים. אז אדם צריך תמיד לעשות חשבון. כל מקום שמזדמן לו להיות, מה פה, מה פה, בשביל מה אני הגעתי לפה. והתשובה על זה, עבור השם יתברך. לקרב אותך להשם יתברך. יש פעמים שאדם זוכה, שאפילו אם הוא לא זוכה לדעת בשביל מה הוא בא, הוא לפחות זוכה לדעת בשביל מה הוא לא בא. הוא קולט שלא, בשביל מה שהוא חשב שהוא הגיע, לא, זה לא בשביל זה. כל העסקים, הכל מה שהוא חשב בכלל הוא הלך, זה בשמיים שלחו אותו בשביל משהו אחר לזה. זה יש פסוק במשלי, פסוק דומה לפסוק שבן בתהילים, יש פסוק במשלי, פרק כף, פסוק כף דלת, כתוב, מאדוני מצדי גבר, ואדם מה יבין דרכו? בתהילים כתוב, מאדוני מצדי גבר קוננו, ודרכו יחפץ. במשלי כתוב יותר חריף בסוף, ואדם מה יבין דרכו? הוא לא מבין, הוא רואה, הוא לא מבין, הוא לא מבין. אתה לא מבין, אז תבין, יש פה משהו מהשם יתברך, תחפש את המשהו הזה, תחפש אותו. והיום קל מאוד למצוא, כי הדבר ברור שבהרבה מקומות שאדם מזדמן, המטרה היא, יש פה אנשים שאתה בקשר איתם, או שאתה יכול להיות בקשר איתם, תקרב אותם להשם יתברך, תחבר אותם לתורה הקדושה. זו מטרה עצומה שאין למעלה ממנה. כל אחד בדרך שאתה יכול, יש לך, אתה יכול לשכנע אותו, יש לך, אתה יכול להזמין אותו לבוא לשיעורי תורה, יש לך, אתה יכול להזמין אותו לבוא לבית כנסת לתפילה של ליל שבת, יש לך, אתה יכול לתת לו איזה דיסקים של שיעורים, או ספרים שהוא יקרא בהם ויתקרב להשם יתברך. וכשאדם עושה את זה, אדם לא יודע עד איכן הדברים מגיעים. אומר החזון איש, כל עם ישראל כולו, זה מיליונים, כולם זה נשמה אחת שמתחלקת בהרבה גופים. יש קשר רוחני בין יהודי ליהודי, בין נשמה לנשמה. עם כל המריבות וכל הקטטות שיש כיום, שמאל, ימין, חרדים, חילונים, כל המפלגות, כולם רבים עם כולם. אבל באמת, בנשמות, מחוברים חזק מאוד. לא יודעים את זה. אומר רב חיים ויטל זצ"ל, בספר שער הגלגולים, אומר, הרבה פעמים יש בן אדם שמתקוטט מלחמת עולם עם איזה מישהו. אומר, אם היה לו רוח הקודש לדעת כמה הנשמות שלהם מחוברות, הוא היה אוהב אותו אהבה הכי חזקה. אומר, לפעמים האדם מתקוטט דווקא עם הנשמה שהכי מחוברת אליו. דווקא בגלל שהנשמות מחוברות, הוא מרגיש איזה משהו, איזה זעזוע ממנו, והוא לא מבין מה זה הזעזוע הזה, לוקח את זה לצד הלא טוב. על כל מכיוון שכך, המצוות של האנשים הכי פשוטים משפיע אפילו על הרוח הקודש של האנשים הכי הכי גבוהים. אז כשאדם לוקח יוזמה ומקרב את כל מי שהוא יכול להשם ברך, שיבין, הוא משפיע לא רק על אותו אדם שהוא משפיע, הוא משפיע על כל עם ישראל. זה משפיע, הוא לא יודע איזה תוצאות עצומות שיכול להיות מהדברים שהוא עושה. אז זה אנחנו צריכים לקחת את ההתעוררות מהדברים האלו, לראות איך באמת באופן מעשי להתחיל לחיות לפי זה. שאדם תמיד ישאל את עצמו, מה אני יכול לעשות עבור השם ברך ועבור התורה הקדושה? כתוב בפסוק בפרשה, בחומש דברים, בפרשת עקב, פרק י' פסוק י' ב', ואתה ישראל, מה אדוני אלוהיך שואל מעמך? כי אם להיראה את אדוני אלוהיך, ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו, ולעבוד את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך. בדרך הפירוש הפשוט של הפסוק, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך? זה השאלה, מה השם רוצה מכם? והתשובה, המשך הפסוק, אם להיראה את השם אלוקיך, ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו, ולעבוד את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך, לשמור את מצוות אדוני את חוקותיו אשר אנוכי מצווך היום לטוב לך. אבל בדרך דרוש אומרים המפרשים, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך? זה הוא מבקש ממך, שתשאל את עצמך, מה עכשיו השם יתברך רוצה ממני? ואתה עכשיו ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך? אבל כשאומר ואתה ישראל, מדברים על כל עם ישראל, אז צריך להגיד מה השם אלוקיך שואל מאיתכם, מה זה מעמך בלשון יחיד. אדם צריך לשאול את עצמו שתי שאלות. אחד, באופן פרטי, מה השם ברך רוצה עכשיו ממני? השני, בתור חלק מכל עם ישראל, מה השם ברך עכשיו רוצה ממני? גם באופן פרטי, לחיות בצורה שהכי הכי נכונה למילוי רצונו של השם ברך. אבל גם, מה אני יכול להשפיע על שאר עם ישראל? את מי אני יכול לקרב? את מי אני יכול לחזק? וכשאדם הולך בדרך הזאת, מהשמיים מסייעים בעדו לפעול גדולות ומצורות. אדם יכול להגיד, מה אני כבר יכול, מה אני יודע, כמה שאתה קצת וכמה שאתה קטן, אבל יש אנשים שיודעים עוד פחות ממך. תנסה איתם, מה שאתה יכול, ואפילו מי שיותר ממך, לפעמים אתה יכול לסייע בעדו. כתוב בחומש שמות, פרשת שמות, פרק ב', וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי, ותרא האישה ותלד בן, זה משה רבנו, ותראה אותו כי טוב הוא ותתפנהו, ולאכלה עוד עצפינו ותיקח לו תיבת גומה, ותחמרה בחמר ובזפת, ותשם בה את הילד ותשם בסוף על שפת האור, כי היה גזרה של פרעה מלך מצרים להרוג את התינוקים, והם היו נכנסים לבתים לחפש אותם. אז מה היא עשתה? אמא של משה רבנו הכניסה אותו בתוך תיבה ושם אותו ביור על שפת היור, ותתצא אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו, ותרד בת פרעה לרחוץ על היור, ונערותיה הולכות על יד היור, ותרד את התיבה בתוך הסוף, ותשלח את המטה ותיקחיה. אומר רש"י בשם חז"ל, היא שלחה את היד שלה, אבל זה הרחוק, אמא שלו שמה אותו במקום מוחבא, אז היד שלה השתרבבה פי כמה וכמה מהאורך שלה. איך נהיה הנס הזה? כי עשתה את זה עם כל הלב. מבואר בחז"ל שהיא סיכנה את החיים שלה. השפחות שלה שהיו איתה, רצו ללכת להלשין עליה לפרו, פרו היה מסוגל להרוג אותה על זה שהיא הלכה להציל יהודי. אז מהשמיים הרגו את השפחות האלו כדי שהם לא ילכו להלשין עליה. אבל כיוון שהיה לה רצון כזה חזק, אז היא קיבלה סיוע על טבעי שהיד שלה התארכה, והיא זכתה להציל את משה רבנו, זכות הכי עצומה שיכול להיות בעולם. כתוב בסרט דרך ארץ זוטה, זה מודפס בהגמרות של התלמוד בבלי בסוף מסכת עבודה זרה, בסוף הקרח של מסכת עבודה זרה, שיש בערך 10 אנשים שנכנסו בחיים לגן עדן, כמו אליהו הנביא, אחד מהם זה בתיה בת פרו, בזכות הזכות העצומה הזאת, שזכתה להציל את משה רבנו, שהביא את התורה לעולם, מהשם יתברך, הזכות הזאת, זכתה אותה להיכנס בחיים לגן עדן. זכות שלא כל הנביאים אפילו זכו לזה. כשאדם מוכן להתמסר, מהשמיים עוזרים, גם עזרה מעשית להצליח בפעולות, וגם השכר העצום שמקבל האדם על זה. אז זה אנחנו צריכים כל אחד ואחד לראות איך לחזק את החיבור שלנו להשם ברך מעומק ליבנו, מעומק נפשנו, תמיד לחפש איך להשתוקק להשם יתברך, אם זה בשפיכת הלב בתפילה, אם זה בלימוד תורה בהתלהבות, ואם זה בלשמור את עצמנו שלא נפסיד את זה. כתוב בפסוק בתהילים במזמור קי"ט, פניך האר בעבדיך ולמדני את חוקיך. אומר דוד המלך להשם יתברך, מתחנן, תאיר פניך אליי לזכות ללמוד את התורה. אחרי זה הוא אומר, פלגי מים ירדו עיניי הלא שמרו תורתך. יורד לו דמעות, אבל לא סתם לו, פלגי מים, המון, על זה שלא שמר, הם לא שמרו מספיק את התורה, שהאדם נותנים לו מהתורה אורות, לשמור עליהם, שלא יעבדו. כמובן דוד המלך דיבר לפי דרגתו, זה דרגות למעלה מהמושגים שלנו, אבל ספר תהילים נאמר לכל ישראל, כל אחד לפי דרגתו, כך עברה במדרש תהילים. אז אנחנו צריכים תמיד כל הכוח להתאמץ, להתקרב לשם ברך, ולשמור שלא להפסיד את הקרבה, ולראות כמה שיותר על כל אחד ואחד מישראל, איך בידינו לקרב אותו, כמו שאמרנו קודם, להיות שגריר של השם ברך, בכל מקום שאנחנו נמצאים, ולא רק בכל מקום, בכל תפקיד, אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא דף י"ב, אפילו ראש גרגותא משמיא מוקמא, כל תפקיד שאדם מקבל איזה שררה משהו, ראש אפילו על דבר הכי קטן, זה משהו שמיימי. למה שמו אותך ראש על זה? להשפיע על אלו שמושפעים ממך, להתקרב לשם ברך. כל תפקיד שאדם מקבל, לחשוב, מי פה בעבודה החדשה שיש לי פה, את מי אני יכול לקרב להשם ברך? תמיד, תמיד, המחשבה הזאת צריכה להיות נתונה. גם הוא הגיע לשם לפי דעתו מסיבות אחרות, אז קראת פסוק קודם בתהילים ובמשלי, כשקראתו בתהילים מהשם, מצד הגבר קוננו, ודרכו יחפץ. אתה חושב שאתה יודע למה באת? לא. הסיבה שאתה חושב זה לא העיקר. העיקר זה, את מי יש לי פה לקרב להשם ברך? ולעשות את זה בכל הלב, בכל הנפש, שמאזור עוסקי כולנו, כמה שתרת קרב לשם ברך, כמה שתרת חבר לתורה הקדושה, שמאזור עוסקי כולנו, בניין בן המקדש, בבינו אמן, וביד משיך תסגן ברבי בבינו אמן.